שומעים שזה הארץ.
היי ניבקי!
היי גילי!
חזרנו!
חזרנו, היי שני!
היי שני אבירם שאיתנו על הכפתורים. אתם על תרבות יום א',
שהוא פודקאסט התרבות של עיתון הארץ ש...
יספר לכם על כל הדברים החשובים בתרבות שקורים השבוע או סביב השבוע הזה.
או סביב התרבות.
או סביב התרבות, וכדאי לכם לצרוך אותם.
למשל מה?
למשל כוחו של הכלב.
כן, סרטה החדש של ג'יין קמפיון, שהחל מסוף השבוע האחרון כבר זמין בנטפליקס, עוד לפני זה היה בבתי הקולנוע.
נכון, ועל...
צפינו בו, בזה שדיברנו עליו לפני, כי מדבר שאני לא הבנתי את הסרט. אבל תכף נדבר על זה.
הבנת את החלקים החשובים, ניבקלה. נדבר גם על ענת גוב, על החיים ועל המוות. אנחנו בספשייל במאיות, נכון? כי תהיה פה בשיחה טרנס-אטלנטית, תמר טל ענתי, שהיא הבמאית של הסרט הזה.
ספשייל במאיות ותסריטאיות.
ותסריטאיות, ונסיים בסיבוב מהיר.
בואי נתחיל.
יא. נבקלה, כמו שאתה יודע, את סוף השבוע האחרון ביליתי לא בדירתי החדשה, אלא בסוף שבוע חברות עם חברתי הטובה סיגל, שנמצאת רגע לפני לידת ביתה השנייה, ונסענו לנו ביחד...
בשעה טובה.
בשעה טובה, בידיים מלאות.
זה מה שאומרים, לא?
נכון.
אסור להגיד מזל טוב?
לא.
למה?
כי אם לא יהיה מזל טוב בסוף.
אז בשעה טובה.
בידיים מלאות.
הבנתי, ואימא...
שזה כאילו נשמע נורא. כן. אבל סליחה, נסענו לנו לאמירים, ומאחר והיא השאירה בן זוג וילד בבית, ואני השארתי בן זוג ושני ילדים בבית, החלטנו שאת הכלבים ניקח איתנו לאמירים.
נסעתן רק שתיכן?
רק שתינו והכלבים.
וואו, אני כל הזמן הייתה לי מיסקונספציה של כל האופרציה הזו.
לא, כל האופרציה נשארה בבית. ומה שהיה נראה לנו נורא כזה הרפתקה בטבע, ואנחנו נלך, נעשה טיול עם הכלבים וזה. עכשיו, הערה בכוכבי צריך לומר שהכלב שלי, אשר, הוא בן 12 וחצי. והוא לא כזה רואה.
בא בימים,
הוא לא כזה רואה, הוא הולך ככה, הוא לא שומע בכלל. וככה יצא שבמקום להעביר את הסוף שבוע בטבע הזה עם הכלבים, יצא שקיבלתי טעימה לעתיד ומצאתי את עצמי עם מי שכנראה יהיה מתישהו אבא שלי, הדימנטי, שאני מנסה...
אני חשבתי על רם, ישר.
אבא, בוא הביתה והוא יביט בי ויגיד לי מי את. כזה, רק בכלב, אוקיי? נסה, שווה בנפשך. שאני רצה באזורי הספר של אמירים אחרי כלב שהולך באיזה ג'בלאה עכשיו. אוקיי, הולך בקושי, כי הוא בן 12 וחצי.
הטעות שלך זה שאת לא רודפת אחריו עם קלנועית. זה קודם כל.
כל החיים שלי היו משתנים, היא לא הייתה לי קלנועית, אבל אני רודפת אחריו עם הרצועה וצועקת לו, אשר! והוא מסתכל עליי במבט סתום של מי את. אוקיי? זה היה נורא. נורא.
ואיך זה נפטר?
הגפנו אותו, ויתר הזמן הלכנו עם רצועה. מה שלא עזר, והוא עדיין הצליח לסבך את עצמו באיזה קטטה מוזרה ולקבל ביס באוזן, ואז פשוט נהרס לנו כל יתר הטיול. אני נשארתי עם השכיב מרע הזה בצימר, וסיגל פיסטנה עם הכלב שלה בשבילים באמירים.
זה די מדהים שאמרת כלב בגבעות.
כן.
משום שכלב בגבעות זו אחת מסצנות השיא של הסרט כוחו של הכלב.
כל החיים שלי הובילו אותנו לרגע הזה שבו אנחנו דנים בסרט החדש של ג'יין קמפיון,
כן.
הבמאית הכה מוערכת.
וגם כה מצוינת.
וכה מצוינת, שעכשיו אפשר לצפות בו בכיף בנטפליקס.
כן, מה, פסנתר לא אהבת?
אהבתי.
ואת הסדרה שהיא עשתה, קצה האגם, איזה טירוף זה היה.
צירוף, זה
נכון?
היה משוגע לגמרי.
אחת הסדרות הכי טובות של העשור שעבר, לדעתי גם אמרנו את זה פה בפוד סיכום העשור שלנו.
אני גם חושבת, סדרה מעולה.
ואם לא, בואי נחזור בזמן.
ונתקן את העניין הזה, כי גם כוחו של הכלב הוא סרט מצוין, למרות שיש בו איזה טוויסט, אני לא עושה פה ספוילר, אבל יש לו איזשהו טוויסט
בשלב... אז למה זה למרות? אבל למה זה למרות?
כי בסופו של דבר אתה מתחיל למערבון, ממשיך לדרמה
פסיכולוגית?
דרמה פסיכולוגית, ומסיים בדרמת פשע בריטית.
אבל היא לא בריטית, היא ניו זילנדית.
היא ניו זילנדית, אני יודעת, אבל יש כל מיני מרכיבים שניסחנו בעבר, שמאפיינים דרמה, מיני סדרה.
הבנתי.
בריטית.
כן, מי עשה את זה?
מי עשה זאת?
ולמה?
האם עשו את זה?
כן.
כזה.
האם זה זה?
האם זה זה? כנראה שכן, אולי לא.
כן. קודם כל, זה שהיא ניו זילנדית לא אומר שהיא מצחיקה, זה דבר שצריך להגיד בימינו. היא לא קשורה לטייקה וייטיטי, ולא ל-What We Do in the Shadows.
אבל כן, יש
ולא בה... ולא לסטארסטרק, נכון, גם היא ניו זילנדית.
נכון, אבל יש בה שני אחים ששניהם קאובויים, אחד הוא בחור בסך הכל חביב, והשני הוא, איך אומרים, סדיסט, אסהול, מניאק, ואותו מגלם בנדיקט קמברבאץ'.
גבר רעיל.
כן, גבר רעיל, אבל כמה נעים להסתכל עליו.
תקשיבי, בעיניי, זה התפקיד הכי טוב של בנדיקט קמברבאץ' מאז שרלוק, ואני אנמק.
כן.
כי שרלוק... הוא בעצם ברא את הפרוטוטייפ של בנדיקט קמברבאץ' ואיך אנחנו רואים אותו ולמה מלהקים אותו. ומאז הוא היה אלן טיורינג, ואחר כך הוא היה דוקטור סטרנג', ותמיד מלהקים אותו לטיפוס האקסצנטרי, הטיפה על הספקטרום, משונה כזה, קווירקי, לא יודעים מה קורה איתו, ופה הוא פשוט בוקר אמריקאי מחוספס ואלים. ואני אגיד שזה ניגוד מוחלט למה שהוא תמיד מגלם, אבל זה בהחלט אפיק חדש של הכנסה ופרנסה בשבילו, לא?
אני לא יודעת שוב אם שמעתי את זה או אם חשבתי את זה בעצמי, שהוא משלים את המהלך והופך פה לדניאל דיי-לויס.
זה אני אמרתי לך.
אתה אמרת לי?
זהו, הגענו לשלב הזה שאני אומר לך דברים ואת חושבת שחשבת אותם בעצמך?
כן.
את יודעת את מי זה מזכיר לי.
אני יודעת את מי זה מזכיר לי.
אז תשמעי, לא זו אף זו, גם קמברבץ' משלים את המהפך לדניאל דיי-לויס, וגם הסרט הזה של ג'יין קמפיון הוא הסרט הכי פול תומאס אנדרסוני שלה, במובן הזה שהוא מאוד מאוד הזכיר לי את זה ייגמר בדם, וטוב ששני פה לידינו הזכירה לנו זה שאת הפסקול
של זה... מעבירה לנו שליפים.
כן, את הפסקול של זה ייגמר בדם הלחין ג'וני גרינווד מרדיוהד, תושב נהריה, והעיר נהריה, וגם כאן, את הסרט של קמפיון הוא הלחין. הוא יודע להלחין טוב דיונות כאלה, נכון?
כן, אבל יש עוד עניין עם המוזיקה, כמו שהערת כשדיברנו עליו לפני זה, והוא היכולת באמת של קמפיון לספר סיפור עם המוזיקה.
כן, לא רק עם המוזיקה שמלווה את הסרט, גם עם המוזיקה שמנגנים הגיבורים שלה. קצת בדומה והרבה בשונה מהפסנתר, שהוא סרט על אישה חירשת אילמת, שהאופן שבו היא מתקשרת עם העולם, הוא דרך מוזיקה, דרך הנגינה על הפסנתר, ולכן הפסנתר הוא כל קריטי לקיום שלה. גם כאן יש סצנה אחת נורא יפה של אנשים שמדברים, הדיאלוג שלהם מתרחש במוזיקה, הם לא יכולים לדבר, אז הם מדברים בתווים.
זה אפילו יותר ממערכת יחסים שמדברים. יחסי הכוחות ביניהם נקבעים בעקבות הדיאלוג המוזיקלי הזה.
בדיוק, וגם המוזיקה, האם אפשר או אי אפשר לנגן אותה, היא חלק מאוד מהותי מהדמויות ומהמהלך העלילתי שלהן. כשאנחנו אומרים מוזיקה, זה לא שחלילה מחכה פה סיפור הפרברים.
לא,
כן?
לא. לא כזה.
לא נלך, נכון? לא נלך ולא נדבר.
לא, אנחנו לא נדבר על זה.
לא נדבר על מה?
אין סיבה.
כן.
בקיצור, מה שקורה בסרט, בגדול ומבלי לעשות ספוילרים, הוא שג'ורג', אחד משני האחים שהם כזה חיים בבדידות מזהרת בבית חווה, מתאהב באישה, ולאישה יש בן נער מתבגר.
ג'ורג' הוא ג'סי פלמונס, האישה היא קירסטין דנסט, הם נשואים גם במציאות.
אמיתי?
אמיתי, בפארגו הם הכירו, פארגו 2.
די.
כן.
תקווה לכל החננים ממוצעי המראה עבר.
ממוצעי ומטה.
ומטה, סליחה, אני שמרתי על כבודו.
אנשים שבלילות זוללים פיינטים של צ'אבי הבי.
כזה, איך קוראים זה? מנקי.
צ'אנקי מנקי?
צ'אנקי מנקי. זה. הם נהיים זוג, ואילו האח הרעיל והסדיסט.
פיל.
פיל, הוא מרעיל ומסדסט. כמו ש... עד שכבר לא, ואז קורה...
ואז קוראים דברים, ולא נגיד מה קורה, אבל הכל מתהפך, או שלא?
או שלא. בוא נגיד שהדקות האחרונות של הסרט, הן גורמות לך להבין אחד משהו על...
גרמו לך להבין, כי אני לא הבנתי את הסרט.
תראה, אני לא חושבת שלחלוטין לא הבנת את הסרט, אבל לא הבנת את הרגע האחרון שלו, שבו באמת מה שהיא עושה זה לגרום לך להשתחרר מאיזושהי פנטזיה שנוסחה בהרבה מאוד סיפורים וסרטים שכבר ראינו, ולראות פתאום את העולם מנקודת מבטו של מי שהוא, אני לא רוצה להגיד שום דבר שיעשה ספוילר, אבל מנקודת מבטו של מי שלא חשבת שתראה את הדברים דרכו. וואו. זה כמו כתב חרטומים, כאילו, אי אפשר להבין שום דבר.
הלכת מסביב לבור, על קצות האצבעות.
שלא לא יגידו שעושים פה ספוילרים,
לא
חברים.
לא נפלת לבור.
לא נפלתי.
לא נפלת. אני חשבתי שהסרט הוא על, נגיד, יחסי הגומלין בין אלימות ואגרסיביות, וכמה שהאלימות מושרשת בחברה האמריקאית, ואצל גברים, וגברים אמריקאים על אחת כמה וכמה. בגלל, את יודעת, האתוס של המערב הפרוע, שמאוד מאוד נוכח גם בסרט הזה, והיחסי הגומלין של זה עם אינטימיות, ועם רוח, ועם אהבה.
אתה חשבת שהסרט הוא על היכולת של אהבה לרפא את הכל, והסרט הוכיח לך אחרת.
נכון. או את, שהבהרת לי שלא הבנתי את הסרט, הוכחת לי אחרת. זאת אומרת, לי נגמר הסרט, אמרתי, אך.
כמה יפה.
איזה יופי.
אני חייבת להגיד שבכוכבית, אני חושבת שאם היית רואה את הסרט בתנאים טובים, לא היית מגיע למסקנה הזו, כי...
יכול להיות.
כי אני באמת לא חושבת שאפשר להבין אותו אחרת, אבל כן, אני חושבת שחד משמעית מדובר באחת מיצירות המופת למסך שראינו
בשנה האחרונה, ברור.
בטוח, כן.
וגם, נכון, לפני שבועי אמרנו, וויל סמית הולך לקחת השנת האוסקר בהליכה לתפקיד שלו בקינג ריצ'רד?
לא בטוח.
וויל, אולי זו לא תהיה השנה שלך, כי בנדיקט קמברבץ', שאגב, גם בסרט לא פעם ולא פעם, רואים לו את הקמברבץ'.
רואים לו את קצה הקמברבץ'.
איך עדיף? רואים לו את הקמברבץ' או את הבנדיקט? כאילו מה?
תראה, במובן של האקס בנדיקט?
אז אני אגיד שהוא מזנב בו מאחור, וזה לא קשור לשום ספוילר של שום סרט.
לא, זה לא קשור לשום ספוילר, אבל כן, לכו תראו.
לא צריכים ללכת.
שבו, בבית.
לא, קודם כל נגיד, כן, צריך, עדיף בקולנוע, עדיף. אני ממש מייצר.
אתה מייצר?
לעובדה.
פרופסור ארסגור, אתה מייצר?
אני ירדת אשתו קליפה, ועל שמה נקראה תתה יבשת קליפורניה. סיטוט אמיתי של ארסגור ששמעתי פעם, כן?
זה היה יכול לעבור ככה או אחרת, אוקיי.
מה שאני מתכוון להגיד, זה שברור שעדיף בקולנוע, וסביר להניח שאם הייתי רואה בקולנוע, אז לא הייתי עושה את הטעות שעשיתי, אבל עדיין יש לי עוד נסיבות מקלות, אז תראו בקולנוע, ואם לא תראו בקולנוע, תראו בנטפליקס, ושווה מאוד, באמת, אחד הסרטים היפים של השנה, וגם חשוב מאוד, גילי, לקרוא את הראיון איתה שפרסמנו ביום שישי האחרון, הכל אצלה בחוץ, אצל ג'יין קמפיון. היא מספרת על מה הוביל למה, ועל היחסים שלה עם קמברבץ', ועל היחסים שלה עם הוליווד, ועל איך הרגישה בתור האישה הראשונה שקיבלה אוסקר על תסריט אי פעם, אמיתי על הפסנתר, ומדברת על ההתעללות שהיא סבלה ממנה במשך כל ילדותה על ידי הנני שלה ושל אחותה ומה היא עשתה להן. תקראו את זה, באמת, אישה אדירה, ממש ממש שווה.
יאללה, שתי המלצות בכרטיס אחד.
רוב האנשים לוקחים כמובן מאליו את זה שהם חיים, והמוות הלם מוחלט. אני חושבת שמי שמקבל את המתנה הזאת, של הדעת שהוא הולך למות, זה לא סתם. ויש כן אפשרות לסוף טוב.
אחרי הקרנת בחורה בפסטיבל דוק אביב האחרון, ואחרי סיבוב קצר בקולנוע לב, מגיע היום בערב, יום ראשון, הסרט ענת גוב על החיים ועל המוות להוט 8, ונמצאת איתנו הפעם על הקו, שזה פעם ראשונה אני חושבת שאנחנו מראיינים באופן כל כך מתקדם טכנולוגית. תמר טל ענתי, שהיא הבמאית של הסרט הזה, וגרה בפירנצה בארבע השנים האחרונות. תמר, אלן.
שלום.
מה מזג האוויר אצלך בפירנצה? מה קורה שם?
כרגע שמיים כחולים ושמש קר, אבל שמש זורחת.
אין עננים שמסתירים את הדוומו, נגיד. הנה, לא, אמרתי, הנה אמרתי משהו שאני מכיר מפירנצה, שראיתי בגיל 13 בבר מצווה. סיימו כבר לנקות אותו, אגב? כי אני זוכר שכשהייתי שאמרו, יסיימו יום אחד לנקות אותו.
בשיפוצים מתמידים. כן. תמיד, הוא תמיד
תמיד יש משהו לתקן שם.
זה כמו איבן גבירול.
בדיוק,
מסיימים, צריך להתחיל מההתחלה. תמר, הסרט שלך בנוי סביב שיחה שהקליט אריק קנלר שנה לפני שענת גוב מתה מסרטן. הסרט הוא מין מלאכת מחשבת כזאת סביב החומרים האלה שנשארו שלה, אבל איך את התגלגלת לפרויקט הזה בעצם?
אז זה באמת התחיל מזה שענת פנתה לאריק נלר, שהוא סוכן אומנים, שייצג את העזבון שלה, ואריק בפגישה הראשונה הייתה נדהם מאיך שהיא מדברת ומכינה את עצמה לקראת המוות, והתוצר הכי חזק של הפגישה הראשונה הזאת הייתה שהוא ביקש ממנה בעצם להגיע אליו הביתה ולצלם השיחה שלהם, כמו שהיא הייתה.
והוא ידע שיהיה מזה משהו, או שהוא צילם כדי...
לא, הוא פשוט הרגיש משהו מאוד מאוד חזק מולה, שהוא חייב להעביר אותו הלאה. הוא לא ידע עוד להגדיר את זה, מה זה יהיה. בהתחלה הם דיברו על איזשהו ספר, הם דיברו על אפשרות של אולי, הוא היה לו איזה מין רעיון שחלק מהחומרים האלה יהיו אולי חלק מהמחזה של סוף טוב, והיא שללה את זה על הסף, ו... הוא לא ידע בדיוק מה, הוא רק רצה שיהיה את התיעוד של השיחה הזאת, והסכימה להגיע אליו. ואז בעצם, ממש שבועיים לפני שענת מתה, אריק קרא לי לפגישה, וסיפר לי על השיחה המצולמת, והראה לי את החומרים, ובעצם מציע לי לעשות סרט תיעודי עם החומר הזה.
רגע, אנחנו כמובן. מדברים על מה, 9-10 שנים, משהו כזה?
מחר בעצם חוגגים את היום הולדת שלה, אבל היא מתה כמה ימים לפני היום הולדת.
וואו. אבל את כן. לפני 9 שנים מאחורייך הצלמנייה, ומה עוד?
אריק פנה אליי בגלל הצלמנייה. הוא ראה את הצלמנייה והרגיש ש... בעצם ענת והוא עשו סיבוב כבר, וכן חיפשו לעשות משהו עם החומרים האלה, עוד לפני שאריק הגיע אליי. הרעיון המקורי שלהם היה לקחת את השיחה ולשלב את זה עם תיעוד של חזרות של סוף טוב, שבאותה תקופה היא בעצם סיימה לכתוב את המחזה סוף טוב, והחזרות התחילו, והם תיעדו את החזרות, וזה מה שהם תכננו לעשות בעצם. איזשהו... סרט שמלווה את הכתיבה ואת ההכנה להצגה הזו. שבועיים אחרי הפגישה שענת מתה והחומרים נשארו אצלי בעצם, קודם כל היה לי ברור מאוד שבזמן הקרוב לא נוכל לעסוק בסרט הזה, כולם מסביבה היו מפורקים לחלוטין ולא היה עם מי לדבר ולהתעסק בזה, וזה הרגיש יותר מדי כואב. אז זה נכנס למין איזה הולד כזה, הקפאה, ובתקופה הזאת אני צללתי מאוד לחומרים של ענת, קראתי את כל המחזות, את כל התסריטים שהיא כתבה, ואז בעצם ככה צף מולי העניין שמהמחזה הראשון של ענת, אהבת מוות, עד המחזה האחרון, סוף טוב, המוות כל הזמן מופיע שם, הסרטן מופיע כמעט בכל המחזות, ולכן באתי לאריק עם הרעיון שזה כבר לא רלוונטי לעסוק רק בסוף טוב, רק במחזה הזה, אלא צריך להסתכל על מכלול היצירה שלה ולהתחיל מההתחלה כשבאים לעשות סרט עליה. התחושה שלי הייתה כשראיתי את השיחה הזאת וגם כשקראתי את כל החומרים, זה שבעצם ענת השאירה איזה סוג של תסריט על חייה. צריך פשוט לערוך אותו, כי התסריט היה בעצם מורכב מכל מיני סצנות, מכל המחזות, כשהיא בעצם כמו מנחה את זה בשיחה הזאת שלה ושל אריק, זאת אומרת, היא מובילה, המילה היא מובילה. בעצם ענת מובילה אותנו לתוך העולם הזה שלה, של המחזות, ואז הכל נקשר. זאת אומרת, אז כל המערכת יחסים בין יצירה, כתיבה, למציאות, לחייה, הכל בעצם מתערבב ונשזר.
משהו שאמרת פה נשמע לי פתאום נורא משונה. אמרת שכולם סביבה היו מפורקים וגמורים, ונדמה שמי שלא הייתה מפורקת וגמורה, לאורך כל הסרט זה נראה ככה, והייתה מאוד מפוקחת ובכלל לא חרדתית, זו ענת גוב עצמה.
כאילו כל החיים היא התכוננה לזה, היא גם אומרת, כל החיים היא חיכתה שזה יקרה, ו...
זה לא בדיוק שהיא חיכתה שזה יקרה, זה לא מדויק, כי היא בעצם אומרת שמאחר ושני ההורים שלה מתו מסרטן כשהייתה יחסית בגיל צעיר, אז המוות נהיה חלק מהחיים, זאת אומרת, היא לא... אני חושבת שאם היא הייתה... חכה לזה, היא הייתה הולכת לבדיקות כל הזמן, ונכנסת לאיזה מין חרדה מזה, זה היה ההפך, זאת אומרת, היא ידעה שהמוות הוא חלק מהחיים, וכשהוא יבוא, הוא יבוא. אבל היא לא חייתה כאילו, עכשיו זה עומד לקרות, והנה זה הגיע. אבל כן היה, בדיוק מה שאתה אומר, היה שם שלוות נפש מאוד מאוד גדולה, כשזה הגיע.
כן, ומשונה לי שזה לא התרחב הצידה לכל האנשים שהקיפו אותה.
דניאל, הבת שלה, אומרת משהו שהוא מאוד, מאוד בעיניי מסביר את זה. זאת אומרת, אתה גדל לאימא שזאת תפיסת עולמה, וזה מכין אותך, וזה נותן לך איזשהו סוג של ארגז כלים להתמודדות הזו, אבל זה לא מפחית מהכאב, זה לא מפחית מהגעגוע. זאת אומרת, הדברים האלה נשארים שם, תחושות מאוד חזקות שאנשים, במיוחד שענת באמת החזיקה את כולם שם מסביבה. זאת אומרת, היא הייתה ראש השבט.
כן, זה נורא נורא בולט, וגם... מין תחושת החמצה כזו, כי עם הטיפוסים האלה שאת משוכנעת שיכולת להיות חברה מה זה טובה שלהם, ופספסת את הבן אדם הזה בחייך, ממש...
נכון, האמת שזה אחת התגובות הכי חוזרות שאני מקבלת, שאנשים מרגישים איזשהו סוג של כאילו, למה הם לא הכירו אותה יותר, או למה הם לא ראו יותר מחזות שלה, זאת אומרת, ממש במין תחושה של אנשים מאוד רוצים להכיר אותה עוד עכשיו.
ישר בא לך להשני את הסיגריה.
כן.
בדיוק.
את מתייחסת הרבה למחזות, אני רוצה להתייחס גם לכתיבה הטלוויזיונית שלה.
כן.
גם בזהו זה, במשך גם בלילה גוב, נכון? ביחד עם בן זוגה, והיא גם כתבה לקמפיינים פוליטיים, וקומדיה הייתה חלק מאוד מהותי, מאוד נקרא לזה אינרנטי, בכתיבה שלה וגם בתפיסת עולם. אנחנו רואים גם בשיחות עם אריק נלר, גם בכלל כשאנחנו עוברים על גוף העבודה שלה, שיש שם איזשהו גרעין של הומור גם ברגעים הכי טרגיים. עכשיו,
נכון.
היא הייתה מאוד מאוד חלוצית בתור כותבת הומור, אישה, בתוך שדה שבטח בישראל ובטח בתקופה הזו הוא מאוד מאוד גברי. זה משהו שעניין אותך באופן אישי לגעת בו? היו בכלל חומרים לגעת בזה מעבר למונולוגים שלה מול אריק?
לגמרי, לגמרי. קודם כל זה משהו שאני אישית מאוד מחוברת אליו. זאת אומרת, השימוש בהומור בעולם שלי, של הדוקומנטרי. זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד חשוב לי, ושמחתי להשתמש בהומור של ה... אני אתן ככה דוגמה, באמת, מאחת ההקרנות שהיו לנו הכי חזקות בדוק פביב, זה באמת במוזיאון תל אביב 500 איש, אנשים ישבו באולם ופשוט התפקעו מצחוק, שמעת ממש צחוק בקולי קולות, וזה היה, זה סוג של ריליף כזה, איזה חוויה של אנשים שהם היו צריכים את זה, ואני חושבת שזה היה הדרך של ענת באמת להתמודד עם הדברים הטרגיים של החיים, זה לצחוק עליהם. אז זה היה מאוד פשוט למצוא את זה בתוך היצירה שלה, בכל המחזות. אני זוכרת עוד כאילו להיות צופה בחברות הכי טובות בתיאטרון, זה פשוט קהל על הרצפה, ממש ככה. זו חוויה בפני עצמה להיות נוכח בתוך החוויה הזאת של באמת צחוק חזק. אז באמת השתמשנו בהרבה מהסצנות המצחיקות שלה, וכמובן גם בשיחה עם אריק, אפילו משהו שעדנה מספרת,
עדנה רק נגיד עדנה מזיה, כן.
סליחה, עדה מזיה, חברה הטובה והשותפה של ענת ליצירה, מספרת בסרט שענת ביקשה לכתוב בהודעת פטירה, ענת גוב הפסיקה לעשן. וזה פשוט, זה מדהים להיות באולם קולנוע מלא בקטע הזה, כי זה היה התפוצצות אדירה ממש של אנשים וצחוקים.
אני רוצה לקחת את השאלה של ניב ולשאול אותה טיפה אחרת. כי אפשר היה לעשות סרט על ענת שהוא באמת מדבר על הרבדים האלה של היצירה שלה ולהרחיב את מעגל הראשים המדברים, גם לדמויות של קומיקאיות וכותבות עכשוויות, אבל נדמה לי שכשעושים סרט על כוכב מת, אתה קצת נתקע עם החומרים שיש לך.
את לא רואה, אבל גילי עושה במרכאות נתקע.
כן, את קצת כאילו נתקעת עם מה שיש לך, או עם איזשהו סיפור ש... לפעמים כזה נורא נורא חזק מנתב את הדרך שלך. ואני רוצה לשאול אותך על זה, האם גם היה בזה איזשהו אילוץ ללכת בנתיב הזה שבעצם ענת כבר ניסחה בעצמה?
לא, אני הרגשתי שבניגוד לסרטים על יוצרי תרבות מתים, שאתה צריך בעצם באמת להישען על הסבבים אותם, בשביל לספר את הסיפור שלהם, פה היה לי את האוצר הזה באמת, ואת הנכס הזה של במילותיה, זאת אומרת, היא לא רק בסאונד, אלא גם בצורה הכי הכי אינטימית ואותנטית שלה, מספרת את החוויית יצירה שלה. מבחינתי, זו הייתה המוטיבציה הגדולה בכלל לעסוק בזה, כי יש את הדבר הזה. עכשיו, כל השילוב של הרעיונות השונים, הארכיונים והאנימציה והקטעי המחזות, הם בעצם, כל מה שהנחה אותי, איך בעצם לשזור את הדבר הזה, היה כפועל יוצא בעצם ממה שהיא השאירה בשיחה הזאת. זאת אומרת, בסופו של דבר, היצירה והמחזות היו לה מאוד חשובים, אבל מה שהיא רצתה להשאיר לנו, מה שהיא רצתה להשאיר אחריה, המסר העיקרי שלה היה באמת שהיה לה חשוב שאנשים לא יפחדו מהמוות. זה מאוד מאוד פשוט. ועם זה הלכתי, זאת אומרת, בסופו של דבר, אתה סיים את הסרט הזה, אתה מבין איזה יוצרת גדולה ואיזה כתיבה מדהימה ואיזה מחזות, אבל אתה גם מבין משהו יותר גדול מהיצירה. אתה קצת ככה נוגע מקרוב במוות דרכה, והיא משאירה איזשהו מסר שהוא, לפחות ממה שאני מקבלת מהתגובות מהאנשים, הוא לא משאיר אותך אדיש. זאת אומרת, אתה כבר מסתכל על החיים שלך ואתה מסתכל על המוות שלך, ועל על מוות בכלל, באופן אחר, וזה מה שהיה חשוב לה, זאת אומרת, אני חושבת שזה מה שהוביל אותה, בסופו של דבר, בשיחה עם אריק, היא מהמקום שלה, רגע לפני המוות, רוצה לשתף את אותנו, את החיים, בתפיסת עולם שלה, משווה את זה ליוצרי תרבות, אני חושבת שיש פה משהו שהוא יותר גדול מזה, הוא מעבר ליצירה שלה.
את מדברת על מוות ועל מוות שנכח ביצירה שלה, הוא גם די נוכח ביצירה שלך.
ניב, זה בדיוק השאלה שכתבתי לי כאן בחיי.
כי אני...
לשאול גם על המשיכה שלה, לזקנה ולמוות.
כי אני חושב, שוב, אנחנו ניקח את הצלמנייה כמקרה בוחן.
וגם את הפרויקט קורונה שעשית עם עוד הרבה יוצרים אחרים, אבל החלק שלך נגע בזקנים בכפר באיטליה, שהם מעבירים את הקורונה בכפר.
כן, מאחד לשני.
מאחד לשני.
חבר מביא חבר.
אני אגיד לכם, כשאני צפיתי בשיחה הזאת, בניגוד לאריק, שהיה בהלם ובשוק מאיך שאנחנו מדברת, אליי זה מאוד מאוד דיבר, זאת אומרת, הרגשתי שהיא מנסחת בצורה נורא נורא בהירה וישירה, דברים שהרגשתי בפנים, וזה היה לי מאוד נעים, זאת אומרת, לשמוע את זה בצורה כל כך כנה ורעותה. הייתה לי את החוויה החזקה הזאת של אני רוצה שעוד אנשים ירגישו ככה, אני רוצה שעוד אנשים ישמעו אותה ויחוו את זה. כמו שאתם מבינים, זה לא פרויקט שהלכתי וחיפשתי לעשות עכשיו סרט על ענת גו והגעתי אליו, זאת אומרת זה הגיע אליי, אז הרבה מהדברים, אתם שואלים על הקשר, קשה לי להגיד את זה, כי הם באמת, הרבה פרויקטים מגיעים או מוצאים את דרכם אליי בצורה שאני לא יודעת להגיד איך זה קרה, זה נס מבחינתי שאריק פנה אליי. זה נס שהתחיל עם הצלמניה, כי זה הכל, אתה יודע, מתחבר לדבר הראשון שעשיתי בעצם. אבל כן, יש לי פשוט הזדהות מלאה עם המסר שלה. מעבר לזה שבאמת יש לי גם אהדה וסימפתיה גדולה לאנשים בגיל השלישי נקרא לזה. אבל אני חושבת שברגע שאתה קרוב למוות, גם אם זה בגיל, גם אם זה במחלה, יש לך איזושהי בהירות מחשבה, שאנחנו, אלה שחיים פה את היום-יום, רק יכולים ככה, כאילו לזכות, לנשום את זה, את האוויר הזה לרגע, בשביל להכניס משהו מזה להיום, למחר, בתפיסת עולם שלנו. זה מאוד מאוד קשה לחיות כמו שענת בעצם מציעה לנו, שאין לך את הגרזן הזה על הצוואר, אבל אתה כן יכול דרך האנשים שהם במקום הזה, להרחיב קצת את הראייה שלך לגבי מה חשוב באמת.
נראה לי שבמדינה כמו ישראל, הזווית הזאת, הפרספקטיבה הזאת, זה כמעט מתבקש.
ועדיין אנחנו לא...
לא שם.
אנחנו לא שם. תמר, טל, ענתי, תודה רבה שהיית איתנו, ואנחנו ממש קוראים לכל מאזיננו ללכת לצפות בסרט המאוד יפה הזה שעשית.
תודה רבה לכם, תודה רבה רבה.
דש לפירנצה.
יגיע.
בשבוע שעבר, אחת מהמלצות הטלוויזיה שלך היו סרט דוקומנטרי בשם נערות רוק.
נכון.
איך קראו לזה באנגלית?
Look Away. סרט של HBO. צפו בו, כי אנחנו עומדים לדבר עליו.
כן.
הוא נמצא בכל מקום שיש בו HBO, שזה Cellcom TV, Hot ו-Yes.
ואני חושב שהשם בעברית, כמו במקרים נדירים, יותר טוב מהשם באנגלית, משום שהוא מרפרר גם בטעות לשירה של ריקי גל, נערת רוק.
נכון.
שזה שיר שמדבר על מה זה להיות נערת רוק, על כל מה שכרוך בזה.
תראה, אתה ואני עשינו חוכה והתלולה, צחיק וצחוק לא פעם מנערת רוק, ובצדק.
כן, בעיקר מההגשה הפומפוזית, יש לומר, של ריקי גל.
יש לומר, ולחזור על זה. אבל אני כן רוצה להגיד שנערת רוק בעיניי הוא שיר שנכתב מנקודת מבט של פנטזיה גברית על נערת רוק, ונערות רוק הוא סרט שמספר פעם ראשונה את המציאות של אותן היום נשים, ואז נערות לפעמים מאוד מאוד צעירות.
ילדות.
צעירות כדי ילדות. והיחסים שלהם עם אנשים שאנחנו שומעים ברדיו ונהנים ואוהבים אותם עד היום.
היחסים עם אליליהן.
עם אליליהן, הן אפילו לפעמים לא כזה היו בטוחות אם הם אליליהם או לא. זה פשוט דברים שהתגלגלו וקרו לפעמים באלימות איומה.
אנחנו אומרים אליליהן, אז רק נגיד, איגי פופ, סטיבן טיילר מאירוסמית, מי עוד שם ב...
אקסל רוז.
בטח.
ומנהלים שונים, סוכנים שונים וכל מיני אנשים שעברו.
כן, רודיז.
רודיז כאלה. יש שם כמה סיפורים שמסורים. מסופרים. לדעתי המשמעותי ביותר הוא הסיפור של מי שהייתה נערתו של סטיבן טיילר, אבא של ליב...
של ליב הלך.
כן, ליב הלך, והייתה בת 15 כשהוא כתף אותה. זה פשוט סיפור שהוא לא יאמן, זה קורה ב-70s אמנם, המודעות הייתה נמוכה יותר, וזה איכשהו הצליח להוציא את המשמורת שלה מדי אימא שלה ולהפוך להיות האפוטרופוס שלה. היא כמובן הפסיקה ללכת לבית ספר בגיל 15, היא הרתה לו ואחר כך הוא הכריח אותה לעשות הפלה בשלב מאוד מאוד מאוחר, זה מתואר שם וזה איום ונורא.
את מה זה עושה אחרי שקלירות?
המערכת היחסים ביניהם נגמרה כשהיא הייתה בת 18, והיא בעצם שינתה את כל החיים שלה מקצה לקצה, היא נהייתה קתולית אדוקה, היא היום אימא של הרבה מאוד ילדים, שלא ידעו דבר מכל העניין הזה, עד שסטיבן טיילר החליט לכתוב עליו באוטוביוגרפיה שלו, ולחשוף את השם שלה. ואז פשוט זה הייתה הזדמנות בשבילה לספר את הדברים מנקודת מבטה, ולספר על כל מה שקרה שם באותם שנים מטורפות. זה סיפור מטורף, הוא חובר לסיפורים משוגעים לא פחות, נערות צעירות, נות 13, 14, 15, שהתייחסו אליהן כאל איזשהו טרף או מין...
חפץ.
חפץ שמותר, פשוט מישהי מספרת איך היא ישבה ושתתה קולה באיזה מקום, מישהו לקח אותה, אנס אותה, החזיר אותה לשתות קולה. כאילו, שבי פה, הכל בסדר. אני חושבת שתעשיית הרוק'נ'רול לא התחילה לעשות חשבון נפש עם עצמה, זה גם משהו שנאמר בסרט על ידי אחת הגיבורות שלו, שלימים אחרי שהיא סוממה ונאנסה לעיני אנשים אחרים, הפכה להיות עורכת דין והיום מטפלת בתעשייה הזאת. אז לא התחילו לחפור בכל מה שקרה שם, לא התחילו לעשות חשבון נפש, ודי מדהים לראות את הסרט הזה ולחשוב על האנשים האלה שהם גיבורי תרבות מקובלים ואהובים גם היום, ועל המעשים שאנחנו היום מסתכלים עליהם, ומצב שגם בזמן אמת היינו מסתכלים עליהם והם מזדעזעים.
זה בעיניי לא טעות, התרבות פספסה את זה, זה מכוון. הרי כבר אחרי שיצא Almost Famous של כמעט מפורסמים, כן. של קמרון קרו, התרבות הייתה בשלה לדון במיתוס הגרופית, mm-hmm. ועד כמה באמת זה היה רצון שלה, ועד כמה, את יודעת, לא העבירו אותה כאיזה סחורה, כי יש שם סצנה ב-Almost Famous. יש משחק פוקר, והפרס הוא הגרופיות. זאת אומרת, מעבירים אותן מלהקה ללהקה. ובעצם, את יודעת, 20 שנה אנחנו מחכים, או לפחות אני מחכה, מ-Almost Famous, אני מחכה שיגיע Almost Famous הדוקומנטרי, הסיפור שיביא לקדמת הבמה, את מה שקרה לאותן נשים צעירות, וזה לא קורה. אז הנה סוף סוף זה קרה, וזה מעניין לא פחות מ-Almost Famous, אני יודע, אין שם את הדיאלוגים השנונים של קמרון קרו, אבל יש אמת נוקבת ויוקדת.
תגיד, אבל זה לא הזכיר לך טיפה גם את מה שנאמר כמעט רמז על ידי, מי זה היה, מתופף של אלניס מוריסט?
טיילור הוקינס.
כן, בסרט על אלניס?
טיילור הוקינס, המתופף של אלניס מוריסט, ושל אז, של אלניס ויום של הפו פייטרס.
שהוא מין מספר על תקופה סופר פרועה, על בחורות שהשליחו את עצמן עליו, על לילות...
הוא מספר על זה, אני חושב, עם הרבה חשבון נפש, כשהוא אומר את זה. הוא, כן. לא, הוא לא מספר את זה בגאווה של, יו, תראו מה עשיתי, כמו נגיד באוטוביוגרפיה הזו של סטיבן טיילר, שמספר בכיף על מערכת יחסים שהייתה לו עם מישהי בת 15. אלא הוא מתבייש בזה. והוא אומר, זה לא היה קול מצד אלניס שאמרה לנו להפסיק לעשות את זה. ואת רואה שהוא כזה, זה לא נוח לו. הוא מבין מה, הוא יודע מה הוא עשה, ברור מה הוא עשה, לנו גם ברור. והוא לא רוצה להרחיב על זה, כי הוא יודע שזה איזו תיבת פנדורה כזאת, שמישהו יפתח אותה, אז באמת שאין לה סוף. ואולי הגיע הזמן שמישהו יפתח אותה, לא על טיילור הוקינס ספציפית, או אנשים שנגנו עם אלניס. אלא בכלל, ואולי באמת, כמו שאמרת, זה קורה כאן. עכשיו, את יודעת, גם הסרט של אלניס הוא בעיניי חוליה בשרשרת הזאת, וגם הסרט על בריטני, וגם הסרט על ג'אנט ג'קסון. גם, בטח ובטח, הסרט על ראסל סימונס, הבוס של דף ג'ם, וכל מיני עובדות שלו סיפרו עליו, גם סרט של HBO, של הבימאים שאחר כך עשו את הסרט, את הסדרה על וודי אלן.
כן.
אז נדמה לי, את יודעת, שזה מגיע לשם. לא, לא יודע באיזה עוצמות, אבל זה מגיע. ובכלל, את יודעת, הדוקו השנה קצת נפרה מתופעת הדוקומרשל, נכון? היה רגע שחשבנו...
נכון, היה רגע שחשבנו שזה לשם הדברים הולכים.
כן, שזהו, שאין יותר דוקו, שהוא לא גם פרסומת קידום מחירות לקראת...
בשליטה חזקה מאוד של הטלנט.
לקראת המוצר הבא של הטלנט.
אולי זה איזה תגובת נגד.
אני מקווה, ונראה לי שאני הולך לכתוב על זה בטור הבא. עכשיו שאנחנו מדברים, נראה לי זה רעיון טוב. יאללה. ואני לא אפתח את זה פה יותר מדי. רק נגיד שאחת הסדרות שהכי אחראיות לזה זה Music Box, של The Ringer ו-HBO.
שבעצם הביאה את כל הכותרים האלה, או חלק משמעותי מהן.
חלק מהם, כי הם עשו את Woodstock 99, שהוא גם חלק מזה. זאת אומרת, מדברים ב-Woodstock 99 על הגבריות הרעילה של הרפ מטל, ומה קרה שם לנשים בפסטיבל הזה. וגם יש שם את הסרט של אלניס. ועכשיו, בלי קשר, גם יש את הסרט של קני ג'י. יצא לך לראות את זה? הסרט על קני ג'י?
אני לא יכולה לדמיין מי ירצה לראות את הסרט על קני ג'י.
אז אני רציתי לראות את הסרט על קני ג'י, כי קראתי את הטור של ניצן שור, שסיפר עליו בחיבה רבה על הסרט ועל הדמות. התחלתי לראות את זה, ואני שומע, ריץ' רצ'ים. ומה זה הריץ' רצ'ים האלה? שירה מתחילה לארוז. באיזה שלב, היא פשוטה, אמרה, אם אתה לא מכבה את זה, אני קמה והולכת. אי אפשר, כי המוזיקה, הוא אולי טיפוס נחמד. המוזיקה זה בלתי נסבל. אי אפשר לשמוע את זה. כאילו הסרט מנסה לעשות איזו קריאה מחודשת במוזיקה של קני ג'י.
אין מה לקרוא.
אין מה לקרוא.
סגרו את הספר.
כן.
לא צריך.
דפים חלקים וסתומים. אין שם שום דבר לשמוע פה, שום דבר לקרוא פה, שום דבר לראות פה. זו מוזיקה, אחרי 20 דקות, תשמעי, לא יכולנו יותר. מה היה עשי? בשלב הסרט המשיך נגן, ואנחנו מתווכחים כאילו בחוץ, במרפסת. אז אמרתי לי, אולי בזמן שאנחנו מתווכחים, אם כן או לא נראה את זה, תוכל לסגור את זה, כי אתה עכשיו אפילו לא רואה, אנחנו רק שומעים את הפסקול הנוראי הזה של קני ג'י. אין לי מה להגיד, צודקת.
אני מחבבת את האישה הזאת, שירה מייקין, ואת טעמה המוזיקלי במיוחד.
לא, אל תחבבי את הטעמה המוזיקלי שלה במיוחד, זה גם כולל נגיד היהודים.
אז בוא נשכח מזה.
כן.
אבל כן, אתה יודע ממה מאוד מאוד נהניתי בשבוע החולף?
נו.
מג'ון ווילסון, אתה זוכר שעפנו על העונה הראשונה שלו, איך מדריך לחיים בניו יורק, איך קראו לזה, איך תרגמו את זה לעברית?
כן, המדריך לחיים בניו יורק, How to with John Wilson.
כן, זה גם נמצא בכל מקום שיש בו HBO.
טוב, זה אדיר, לא רק את אהבת גילי.
כי תראה, אתה רואה את זה, ואתה אומר, מה זה שיעמום הזה? כאילו, מה אני רואה כאן בעצם? עד שאתה מין מתרגל לשפה שלו ומבין שאתה פשוט רואה על המסך שירה. כי הוא יודע לקחת נושא הכי בנאלי כמו איך להכין ריזוטו, לצרף את זה לאין ספור, איך נקרא לזה, סיטואציות שהוא במקרה קלט במצלמה שלו, והצליח לערוך אותם ככה שזה יוצא שיר. זה כל כך יפה, זה מין הרהור אקזיסטנציאליסטי על החיים, שזה המשמעות של אקזיסטנציאליסטי. וזה פשוט יפהפה. והפרק הראשון בעונה החדשה שעלתה ממש, זה אתה.
על נדלן.
וואו, אחד גדול מתחילתו ועד סופו, גם בגלל שהוא קצת שובר את הפורמט של עצמו, והופך להיות הרבה יותר אוטוביוגרפי.
וגם זה כבר פחות נגיד פאונד פוטאג', זה פחות חומרי ארכיון שהיו אצלו על המצלמה, או על המחשב, וממש דברים שהוא יצא לצלם חלק, כן?
כן.
חלק, ממש צילומים יהודיים לסדרה
זה
הזו.
זה קרה לו, קרתה דרמה בחיים שלו, הוא היה דייר בביתה של איזה קשישה בברוקלין, הקשישה החליטה לעזוב לסווגס, והיא מציעה לו לקנות את הבית בפחות ממחיר השוק. ואז הוא יוצא למסע.
מה זה פחות ממחיר השוק? פחות ממחיר דירה בנווה שאנן, גילי.
נכון. הוא יוצא אבל למסע כדי להשיג משכנתה, כדי להבין אם הוא בכלל רוצה, אם הוא רוצה שם, איזה מין בית הוא צריך.
את כאילו מתייחסת רק לפרק הזה, אבל אני בציפייה כבר לכל העונה. כי אם הוא ימשיך לטפל ככה, אני נורא אהבתי שהגדרת את זה שירה, כי הרבה פעמים אנשים אומרים, הסדרה הזאת זה שירה, אבל נימקת גם למה זה שירה. עכשיו, בזכות איך אני יכול להגיד, תראו, How to with John Wilson, המדריך לחיים בניו יורק, זה ממש שירה. Mm-hmm. אם אתם רוצים הסברים למה זה שירה, פנו לגילי איזיקוביץ'.
אני מוכנה לתת.
את תספקי את ההסברים האלה.
אני מוכנה.
ותראו, באמת, זה סדרה מעולה. אני יכול לסיים עוד דוקו קצר, קצר, קצר.
אתה זאת אומרת, צריך לסיים.
לא דוקו קצר, אלא מה שאני אגיד קצר. זה יהיה בשני חלקים. יש עכשיו דוקו חדש, סדרה חדשה גם בנטפליקס, כמו כוחו של הכלב. סדרה של דיוויד פינצ'ר, הבמאי, שעובד עם נטפליקס די הרבה זמן. גם הוא עשה עליהם את מיינדהנטר וגם הוא עשה עליהם את בית הקלפים. וגם הוא עשה שם את מנק, הסרט ששנה שעברה די חיבבנו לקראת האוסקר, זוכרת, עם גרי אולדמן. ועכשיו הוא עושה שם סדרה שנקראת וויר, שהיא על אומנות הקולנוע, וזה סינופילים מסבירים על
אומנות הקולנוע.
על הקולנוע שהם אוהבים, אבל את יודעת, נגיד, מי שבא ומדבר על מלטאות, ומסביר למה מלטאות הוא כזה סרט חשוב, ואיך הוא הפך אותו לסינופיל. או מי שהיא מסבירה על סרטי נקמה קוריאנים. שזה ז'אנר שכל פעם אני אומר, יש כאלה סרטי נקמה קוריאנים, אז מסבירה על זה. וכשזה עובר דרך סינופיל באמת מושבע, כמו דיוויד פינצ'ר ודרך המצלמה שלו, אז זה שווה. ואפרופו פינצ'ר, אני רק אגיד שיש ספר חדש עליו, שכתב מבקר הקולנוע, אחד האהובים עליי בעולם, אדם ניימן, מטורונטו. אל תשליך הגעתי אליו. הגעתי אליו, והוא אחד מבקרי הקולנוע האהובים עליי, והוא כותב ספרים מעולים, הוא כתב ספר על פול תומאס אנדרסון, ששווה לקרוא, ועכשיו הוא כתב את הספר על זה, על פינצ'ר. ולפחות בהתחלה, הוא לא כותב את זה מנקודת מבט מעריצה. זאת אומרת, הוא מעריץ חלק מהדברים, הוא מעריץ את היכולות של פינצ'ר, אבל לא בהכרח מעריץ את כל הסרטים שלו ואת כל הבחירות שלו. והספר נע על הציר הזה. הטענה שלו היא שפינצ'ר אף פעם לא יוצר שום דבר בטעות. כל מה שהוא רוצה שתראה על המסך, זה משהו שהוא רצה שיהיה על המסך, בצורה שהוא רצה שתראה אותה. ולכן, כשהוא עושה שגיאה, אז הוא עשה אותה, זה לא בטעות. לא הייתה לו בעיה הפקתית, והוא נאלץ לעשות משהו, וזה יצא פחות טוב.
לא אלתר את השגיאה.
בדיוק, השגיאה הייתה שם במכוון, ולכן זה כך מרתק, והוא עובר בין הסרטים של פינצ'ר, ואני, את יודעת, אני ממש בחיתולים של הספר, אבל זה היסטרי.
יצאנו בהמלצה גם לספר וגם לסדרה.
בהמלצות כפולות, הכל פעם עם כפילות, נכון?
קנו אחד, קבלו שניים.
ממש, והלוואי וככה יהיה גם בשבוע הבא. את נשוב לנו לפודקאסט, תרבות יום א'.
נכון, נעשה את זה.
יש דרך יותר טובה לסיים, גילי?
לא חושבת.
חוץ מלהגיד, בואי נזמין אוכל.
נכון, וביי. ביי.